שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת נשוא תשפ"ב, ערב חג השבועות. והיום השיעור הוא יהיה לעילוי נשמת האיש הצדיק הזה, שכל כך הרבה לימד את הדור שלנו, את כל אחד ואחד מאיתנו, הרב הצדיק רב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, שעל משמרתו באמצע לימוד התורה, הקדוש ברוך הוא לקח אותו אליו, מהמקום הטהור ביותר, מהחברותה, מתוך דף הגמרא, הוא עלה לגנזי מרומים. רב אורי זוהר, לאנשים בגיל שלי עוד זוכרים את העבר, והאיש הגדול הזה שינה את כל החיים שלו ועשה קידוש השם שאי אפשר לתאר. מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין זכר צדיק לברכה היה חולה לא עלינו בכליות, והיה צריך ניתוח כליות, והוא הלך אליו לבקש ברכה. אז הרב אורי זוהר אמר לו, חס וחלילה, אני צריך לבקש ממך ברכה. אמר לו רב ראובן קרלינשטיין, אני נוסע להגיד שיעור כל פעמיים בשבוע או משהו כזה בבת ים. היה מודעות ענקיות, מודעות חוצות, שהיה כתוב שם, אורי, אחרי הכל, גלה לנו הכל. מדוע עזבת את הכל? אמר לו רב ראובן, כזה קידוש השם, אני רוצה ברכה ממך. ובאמת, הוא עשה דברים גדולים מאוד אחר כך במשך החיים שלו, חוץ מה שלמד תורה בהתמדה גדולה, בקדושה גדולה, חוץ מהנדיבות היוצא דופן שלו, מחר את הדירה שלו, חילק לצדקה, חוץ מהכל, כמה ילדים הוא הביא לאבא שבשמיים, כמה ילדים הוא רשם למוסדות של תורה ושל של, של, של קדושה, כמה אלפים. האיש הזה זכה לקדש את החיים שלו, והמוות שלו גם בא מתוך דף הגמרא. ועל זה אמר רבי יוסי בגמרא במסכת שבת, אמר רבי יוסי, יהי חלקי ממיתי בדרך מצווה. ללמוד דף גמרא ומתוך זה למות, מה אנחנו מבינים? יותר דבר טוב מזה לא יכול להיות. יותר טוב מזה לא יכול להיות. ויהי רצון שיהיה מליץ יושר למשפחה שלו ולמשפחות של כל עם ישראל. שיעשה שם כזה נחת בשמיים, שהקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים על כל עמו ישראל, ויחד עם כל הצדיקים שיתפללו שתבוא כבר הגאולה, ודי, יאמר לצרותינו, די, די, די. כמו כן, את השיעור הזה נקדיש יחד עם כל רבבות הלומדים של רדיו קול חי לרפואת הרבנית פייגה ציפורה בת הדסה, אשתו של הרב הראשי הרב לאו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל. וכידוע, הזמן שקוראים את עשרת הדיברות בחג השבועות, קוראים בתורה את עשרת הדיברות, זה הזמן, כמו שהיה אז, בזמנו אמר את זה הרב אלישי, וכמו שהיה אז, כשהיה את עשרת הדיברות, אז כל מי שהיה חולה יתרפא, כך גם בזמן הזה, בשעה שקוראים את עשרת הדיברות, יש זמן של רחמים גדולים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים על כל עמו ישראל, וישלח רפואה שלמה לכל החולים, וישועות גדולות לכל הבריאים, אמן ואמן. עכשיו ניגש לשיעור. הועיל וזה שיעור של ערב חג, אז אני הייתי רוצה להתייחס למוסף שאנחנו אומרים ביום טוב. אנחנו מתחילים את השלוש ברכות הראשונות, ואחר כך מתחילים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו בבית בחירתך, בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, מפני היד שנשתלחה במקדשך. ואז מתחילים לבקש, אבא תחזיר אותנו הביתה. אבא תחזיר אותנו הביתה. היא רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו מלך רחמן, שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמך הרבים, ותבנה ומהרה ותגדל כבודו. ואז בהמשך ממשיכים עד ואבינו לציון ירחה ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, ואת מוסף יום החג הזה, ואז מפרטים איזה קורבן אנחנו נביא לכבוד החג המדובר. אחרי שגומרים את הקורבן, מתחילים עוד פעם, אבא תחזיר אותנו הביתה. אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלך רחמן, רחם עלינו. טוב ומטיב, הידרש לנו. שוב אלינו בהמון רחמך, בגלל אבות שאסור רצונך. בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והרינו בבניינו, וסמכנו בתיקונו. למה פעמיים את אותה בקשה? כבר אמרנו את זה בקטע הראשון, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ביקשנו תחזיר אותנו הביתה. ואז עוד פעם, למה? התשובה היא, שמעתי את זה מידידי הרב יצחק שליט, יש ברמב״ם, בהלכות בית הבחירה, פרק א', הלכה א', אומר הרמב״ם, מצוות עשה לעשות בית להשם, בית המקדש, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר, ועשו לי מקדש. לימד אותנו רבינו משה בן מימון, לימד אותנו הרמב״ם, שלבית המקדש יש שתי תועליות. תועלת ראשונה, להיות מקריבים בו הקורבנות. תועלת שנייה, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. זאת אומרת, המטרה של בית המקדש, קורבנות ועלייה לרגל. אם ככה זה נפלא. אנחנו מתחילים מפני חטאינו, גלינו מארצנו, ומה קרה בגלל זה? ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך, כלומר עלייה לרגל בלתי אפשרית. דבר שני, ולעשות חובותינו בבית בחירתך, בבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו. אז חסר לנו את שני הדברים. מיד מתחילים לבקש, דבר ראשון על הקורבנות. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלך רחמן, שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך, ואז מה יהיה? ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. ואת מוסף יום החג הזה נעשה ונקריב לפניך, כמו שכתוב בתורתך. אחרי שדיברנו על הקורבנות, עכשיו מבקשים בשביל העלייה לרגל. אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלך רחמן, רחם עלינו. שוב אלינו בהמון רחמך, בגלל אבות שעשו רצונך. בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והראינו בבניינו, וסמכנו בתיקונו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, בשלוש פעמי רגלינו, ככתוב בתורתך, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. אז זה נפלא. הרמב"ם אומר שיש שתי סיבות. את שתי הסיבות חסר לנו היום, לכן בהתחלה מבקשים על הקורבנות, ואחרי זה מבקשים בקשה מיוחדת על העלייה לרגל. זה התירוץ הראשון. תירוץ שני, אמר לי ידידי הרב יעקב ברונפמן, והוא אמר כך, יש פסוק שכולנו מכירים אותו נפלא, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו השם אליך ונשובה זה לא מספיק? מה זה חדש ימינו כקדם? והתשובה היא, הרי בבית שני היינו בארץ, ואפילו היה לנו בית מקדש, אבל זה לא היה כמו בית ראשון. הגמרא אומרת במסכת יומא שהיו חסרים חמישה דברים שלא היו בבית שני. לא היה ארון, ולא היה אורים ותומים, חמישה דברים היו חסרים. ממילא כל המערכת לא פעלה כמו שצריך. לכן אנחנו מבקשים, השיבנו השם אליך ונשובה. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. מבקשים, ריבונו של עולם, חדש ימינו כקדם, כמו שהיה פעם, עם כל האהבה, עם כל מה שהיה. אם ככה, אמר רב יעקב ברונפמן, בחלק הראשון אנחנו מבקשים ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה ונוכל כל זה, אנחנו מבקשים שהשם יחזיר אותנו לירושלים. אבל בחלק השני אנחנו מבקשים, והשב כהנים לעבודתם, ולוויים לשירם ולזמרם, והשב ישראל לנביהם, ושם נעלה ונראה, תחזיר אותנו, אבל עם כל העוצמה של החזרה, החדש ימינו כקדם. לכן יש פעמיים את הבקשה, פעם אחת על עצם החזרה, ופעם שנייה שהחזרה תהיה כמו שהיה בהתחלה. עד כאן החלק הזה, ועכשיו נדבר קצת על העניין של מגילת רות. אנחנו רגילים ונוהגים ככה כולנו לקרוא מגילת רות בחג השבועות. אצל עדות המזרח קוראים את המגילה בלילה, בתוך התיקון, תיקון ליל שבועות. אצל האשכנזים נוהגים באמצע התפילה בחג השבועות לקרוא. כלומר, לפני קריאת התורה מפסיקים, מוציאים מגילה וקוראים. מה העניין של מגילת רות לחג השבועות? אז הסבר אחד, שזה האיחוס של דוד המלך. הלא דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות. והוא הרי היה נכד של רות המואביה. וכאן במגילה יש את כל האיחוס של דוד המלך, את כל הסיפור איך רות המואביה הגיע לעם ישראל, ואיך דוד המלך הגיע אלינו אחרי רות. ולכן קוראים את המגילה. הסבר נוסף, אנחנו יודעים שבהר סיני קיבלנו את התורה. אבל בהר סיני לא קיבלנו רק את התורה שבכתב, אלא גם את התורה שבעל פה. למשל, תפילין צריכים להיות שחורות. התפילין צריכות להיות שחורות? הן צריכות להיות מרובעות. איפה זה כתוב בתורה? בכלל לא כתוב בתורה את המילה תפילין. בתורה כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. איך זה נראה? מה קושרים? איפה קושרים? כל זה הלכה למשה מסיני, זה תורה שבעל פה. ואנחנו קיבלנו את התורה שבכתב בהר סיני, ביחד עם התורה שבעל פה, שבלי תורה שבעל פה, אין לנו גם תורה שבכתב, כי אתה לא יכול להבין מה כתוב שם בכלל. בכלל לא יודע מה כתוב. חוץ מזה, יש לנו גם את הדרשות של חז"ל, שזה חז"ל למדו איך לדרוש את התורה, והם יכולים להגיד לנו, כתוב ככה, וכאן צריכים ללמוד כך. למשל, אם אנחנו מתייחסים רק לתורה שבכתב, אין לנו את ספר התהילים, כי אין לנו את דוד המלך. שהרי בתורה כתוב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אז אין לנו כלום. אי אפשר לקבל את דוד המלך. באו חז"ל ודרשו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. ומדוע? שהרי כתוב בתורה טעם. למה לא לקבל מהם, לא לקבל אותם לכלל ישראל, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים? אומרים חז"ל, דרכו של מי לקדם, דרכו של איש, ואין דרכה של אישה לקדם. אז אין לנו טענות על הבנות המואביות, אלא רק על הבנים. ולכן מואבי ולא מואבית. ורות יכולה לבוא בקהל, ודוד המלך כשר לבוא בקהל, ויש לנו את ספר התהילים ואת מלך המשיח. הואיל ובחג השבועות קיבלנו את התורה, זה הזמן לקרוא מגילת רות. כי שם במגילת רות רואים שבלי תורה שבעל פה, אין לנו כלום. לכן קוראים את מגילת רות בחג השבועות. כי הנה הדרשה הזאת שחז"ל דרשו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, היא זו שהביאה לנו את דוד המלך. אז על זה שמעתי השבוע דבר נפלא בשם רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. אצל האשכנזים, אחרי קריאת התורה בשבת, עוד לפני שאומרים אשרי יושבי ביתך, אומרים לפני כן תפילה מיוחדת, מי שברך, אומרים את זה בארמית, מי שברך לרבנים. אומרים כך, יקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה ורחמי וחיי אריחי ומזוני רוויחי ופורקנה וסייעתא דשמיא ובריאות גופה, כלומר בריאות הגוף, ובריאות גופה נהורה מעליה, אור עליון. למי? למרנן ורבנן חבורת הקדישתה. מרנן ורבנן החבורה הקדושה, לראש הגלות, לאב בית הדין, לתלמידי חכמים. אמר רב שלמה זלמן אוירבך, למה זה נדחף פה המשיברך הזה? אז הוא אמר, פשוט מאוד, כי עכשיו קראנו בתורה שבכתב, אז מיד צריכים לעשות משיברך לרבנים, כי בלי רבנים איך נדע מה כתוב בתורה שבכתב? בלי רבנים אתה יכול לקרוא דבר אחד וההלכה היא שונה לגמרי. למשל, כולם יודעים שכתוב בתורה שמי שעשה עבירה עבר על לאו דאורייתא, שיש בו מעשה. למשל, נניח אדם שחתך את הפאות שלו, התורה מצווה לא תקיפו את פאת ראשכם. אדם שכן עשה את זה חייב מלכות, אם הוא עשה את זה עם עדים והתראה חייב מלכות. מה כתוב בתורה? כמה? 40 יקנו, לא יוסיף, רק 40 מלכות. באו החכמים ודרשו, זה לא 40, זה רק 39, ובפועל כמה מכות נותנים? 39. אז אתה רואה שהחכמים בלעדיהם אין לנו בכלל תורה. אתה חושב שכתוב 40, באמת זה 39. כתוב בתורה בספירת העומר כמה ימים לספור? 50 יום. באו החכמים ואמרו, לא, זה 49 ימים. חייבים את הרבנים, כי בלי זה אין לנו כלום. ממילא, לכן מיד אחרי קריאת התורה שבכתב, עושים מי שבירך, לרבנים יקום פורקן מן שמיה. עד כאן בעניין הזה, ועכשיו נעבור קצת למגילת רות. אז חז"ל שואלים, ספר התנ"ך זה לא ספר סיפורים. וכשכותבים משהו בתנ"ך, זה בא להורות לנו הוראות. וכאן יש לנו מגילה שאין בה שום הוראה. אין בה לא איסור ולא היתר, לא טומאה ולא טהרה. אז שואלים חז"ל במדרש, אז בשביל מה זה נכתב? אומרים חז"ל, זה נכתב כדי ללמד אותנו שכרן של גומלי חסדים. ונעשה חשבון, מי היה כאן גומל חסדים במגילה? הראשונה היא כמובן רות. בעלה מת והיא נשארת עם חמותה. לא מספיק זה, חמותה כבר קמה ללכת לארץ ישראל, אז היא הולכת איתה. אומרת לה נעמי, אין לך מה לבוא איתי. את יודעת שאין לך סיכוי לבנות בית, אין לך עתיד בעם ישראל. אפילו אם תתגיירי, אסור לנו להתחתן איתך. ההלכה של עמוני ולא עמונית נדרשה יותר מאוחר. בועז דרש את ההלכה הזאת, אבל כשהיא חזרה ממואב לארץ ישראל, עוד לא ידעו את ההלכה הזאת. אז היא אומרת לה, אין לך סיכוי להתחתן. והיא אומרת לה, לא, אני רוצה לבוא איתך. אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי, אלך, ובאשר תליני, אלין. עמך עמי, ואלוהייך אלוהי. באשר תמותי, אמות, ושם מקבר. כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. חז"ל דורשים שהכוונה שנעמי התחילה להגיד להלכות גרים, את רוצה להתגייר? את יודעת שאת יכולה להיות גויה, לקיים שבע מצוות בני נוח ולקבל גן עדן, למה את צריכה להתגייר? אבל רות אמרה, אני כן רוצה. ואז נעמי התחילה להגיד לה, תראי, אצלנו יש שבת, בשבת אסור ללכת יותר מאלפיים אמה. ועל זה אמרה לה רות, באשר תלכי, אלך. אמרה לה נעמי, את יודעת שאצלנו יש איסור איחוד בנים עם בנות? ורות אמרה, ובאשר תליני, אלין. אמרה נעמי, יש לנו תרי"ג מצוות, 613 מצוות, זה המון. אמרה לרות, עמך עמי. אמרה נעמי, את יודעת שיש לנו איסור לעבוד עבודה זרה? ורות ענתה, ואלוהייך אלוהי. אמרה לה נעמי, את יודעת שיש לנו ארבע מיטות בית דין? סקילה, שריפה, הרג, חנק. ורות ענתה, באשר תמותי, אמות. אמרה לה נעמי, ואת יודעת שאלה שבית הדין הורגים אותם, אז הסקילה והשריפה זה על עבירות יותר חמורות, ולכן יש להם בית קברות נפרד. הרג וחנק זה עבירות יותר קלות ויש להם בית קברות נפרד. ענתה לרות ושם מקבר. כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. המוות יפריד ביני ובינך. אומר החתם סופר, מה היא אמרה לה? כה יעשה השם לי וכה יוסיף. אמרה לה, את מאיימת עליי שיש 613 מצוות? שייתן עוד 600. כה יעשה השם וכה יוסיף שייתן עוד 600 מצוות. לא מפחיד אותי. ורק תדעי לך דבר אחד, הדבר היחיד שיפריד בינינו זה המוות. מה הכוונה? אמרה לרות, את יודעת, את יהודיה מלידה. אתם היהודים קיבלתם את התורה בהר סיני, אבל עם אקדח על הרקה. הרי הקדוש ברוך הוא הרים את הארבע אוויר, וקפה אותו על עם ישראל ואמר, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, שם תהה קבורתכם. אז את קיבלת את זה עם איומי מיטה. ואני? אני גויה, ואני בא לקבל את התורה באהבה, בשמחה. המוות הוא זה שמפריד ביני ובינך. כי אתם קיבלתם את התורה עם איומים, ואני בשמחה. על כל פנים, ראתה נעמי שרות כל כך מתאמצת ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה, והם הלכו ובאו לבית לחם, וזה היה החסד של רות. האדם השני שאנחנו מוצאים, שעשה חסדים גדולים במגילה, זה בועז. בועז היה גדול הדור. ורות הלכה ללקט בשדות, לקט, שכחה ופאה, מתנות עניים. וכשרות הגיעה לשדה, היא התחילה ללקט, ופתאום הגיע בועז, ויאמר לקוצרים, השם עמכם. ויאמרו לו, יברכך השם. אומר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ומיד הגמרא שואלת, מה? וכי דרכו של בועז לשאול על נערות? עולה בדעתך דבר כזה, שגדול הדור נכנס לאיזה חתונה ושואל, מי זאת? עונה הגמרא, צניעות יתירה רעה בה. כל הבנות שהיו בשדה כמובן צנועות, אבל כשהם התכופפו להרים את השיבולים, הם התכופפו. ואצלה היה צניעות יתירה. היא לא התכופפה, אלא היא התיישבה, וכך לקחה את השיבולים. זה לא שהאחרות לא צנועות, מותר להתכופף. אבל לה הייתה צניעות יתירה. נו, וזה כבר סיבה לשאול מי זאת? התשובה היא, הוא בכלל לא שאל מי זאת, הוא שאל למי. מי המחנכת שלה? איפה גדלה כזאת בת? באיזה סמינר היא למדה? ולכן אומר לו הנער, נערה מואביה היא, השווה עם נעמי משדה מואב. באמת הוא לא ענה עליה, הוא אמר סתם, נערה מואביה, מי המחנכת שלה? השווה עם נעמי משדה מואב. טוב, ואז בועז מחליט להיות גומל חסדים, והוא קורא לה ואומר לה, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי, עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית, והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים. בקיצור, הוא קירב אותה, כתוצאה מזה, מה קרה? בסופו של דבר, נעמי הציע את השידוך הזה, שרות תתחתן עם בועז, ובאמת הם התחתנו. עכשיו, זה למדנו גומלי חסדים. ומהו מתן שכרן של גומלי חסדים? רות באה לארץ ישראל בידיעה שהיא לא תוכל להתחתן פה. בסופו של דבר היא התחתנה, ועוד איך, עם גדול הדור היא התחתנה. בועז במגילה היה אדם זקן מאוד. כמה צאצאים היו לו? אפס. חז"ל אומרים שכל הילדים שלו מתו בלי להשאיר זרע. האיש הזה הוא גדול הדור, אדם זקן, ואין מי שיגיד אחריו קדיש. אבל הוא עשה חסד, וכתוצאה מזה יש לו קדיש, ועוד איזה קדיש. ספר התהילים, זה הקדיש שלו. מלך המשיח, זה הקדיש שלו. להודיעך שכרן של גומלי חסדים. עכשיו, בואו נתעכב שנייה על המשך המגילה, כשרות הולכת לשדה ללקט בשיבולים, ובועז מגיע ואומר לנערים, השם עמכם. הוא לא אמר השם, הוא אמר א' ד' נ' י', הוא אמר שם השם. האם מותר להגיד סתם ככה שם השם? והתשובה היא כמובן שאסור. אז למה הוא אמר? והתשובה היא, אומרת הגמרא במסכת ברכות, את לעשות להשם הפרו תורתך. כולנו מברכים כל יום 100 ברכות, אבל התקנה הזאת התחילה מדוד המלך. ודוד המלך עוד לא נולד בשלב זה, זה בעוד 4 דורות. כרגע, בזמן המגילה, יהודי היה מתפלל בבוקר שחרית, ועד הערב, עד מנחה, לא היה לו שום קשר עם השם. באו החכמים שבאותו הדור ותקנו תקנה. שני יהודים ייפגשו, ייתנו יד אחד, לא תקנו לתת יד, אבל יגידו אחד לשני, שם השם. נפלא מאוד. לכן הוא אמר, השם עמכם, והם ענו לו, יברכך השם. האם עד היום אנחנו אומרים את מקיימים את התקנה הזאת? התשובה היא כן. שלום זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו אומרים שלום אחד לשני כשנפגשים. האמת, יש דבר מאוד מוזר אצל האשכנזים. אחד פוגש את השני בשבת, מה אומר לו? אגוד שבס. אגיד שבס בעברה חסידית. מה זה? שבת טובה. נפגשים בחג, אגוד יונטב. שיהיה לך יום טוב טוב. למה אתה לא אומר שלום? הספרדים באמת אומרים שבת שלום. למה אשכנזים לא? אמר לי פעם מישהו פירוש מאוד יפה. בגמרא כתוב שפה של חזיר יש לו דין של אשפה. כי כידוע חזירים נוברים באשפה, ולכן הפה שלהם מלא אשפה תמיד, וכשפה של חזיר מלא אשפה ויש לו דין של אשפה, אז אסור להזכיר שם שמיים ליד אשפה. לעומת זאת, פה של גמל הוא נקי, הוא אוכל רק קש. קוצים? האשכנזים חיו במדינות נוצריות, ושם היו חזירים ברחובות. אז אי אפשר היה להזכיר שם שמיים. נפגשו שני יהודים, אמר אחד לשני, שיהיה לך שבת טובה. למה? כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיד את זה. העדות המזרח חיו במדינות מוסלמיות, וממילא היה להם רק גמלים, כי למוסלמים אסור חזיר. ואם היה רק גמלים, אז אפשר להגיד שלום. אז הם אמרו שלום. פירוש מאוד יפה. אבל אם כבר הגענו עד לפה, אז נוסיף את מה שאומר הבן איש חי. השבוע בפרשת נשא, אנחנו קוראים את ברכת הכהנים. יברכך השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונקה. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. סך הכל יש כאן בברכה הראשונה 3 מילים, בברכה השנייה 5 מילים, ובברכה השלישית 7 מילים. סך הכל 15 מילים. הראשונה היא יברכך, האחרונה היא שלום. אומר הבן איש חי, שני יהודים נפגשים, נותנים יד אחד לשני. למה? ביד יש 14 עצמות. אז הוא רוצה לברך אותו בברכת הכהנים, הוא נותן לו את היד, זה 14. אבל חסר את ה-15, מה ה-15? שלום. המילה האחרונה בברכת הכהנים זה שלום. לכן נותנים יד ואומרים שלום. עוד מילה אחת, מדוע הופכים את הסדר? בא יהודי, שלום עליכם. מה השני עונה לו? עליכם השלום. אתה לא יכול להגיד גם כן שלום עליכם. והמקור הוא במגילה. בועז אומר לנערים, השם עמכם. והם עונים לו, יברכך השם. למה? למה הפוך? אז אומרים ככה. בגמרא כתוב שכל אדם שמקדים שלום לחברו, מאריכים לו ימיו ושנותיו. עוד הלכה כתוב בגמרא, שאדם שרוצה להקדיש קורבן, יאמר קורבן להשם, ולא להשם קורבן. למה? כי לאף אחד מאיתנו אין ביטוח חיים, ויכול להיות שבעוד רגע הוא ימות. ואם הוא יגיד להשם קורבן, ובאמצע הוא ימות, יצא שהוציא שם שמיים לבטלה. אז אם ככה, כשאני פוגש יהודי ואני מקדים לו שלום, מה התוצאה? שמאריכים לי ימים. אז אני לא אמור למות באמצע. אז אני יכול להגיד שלום עליכם. כי אני הקדמתי שלום, אז אני לא אמות פה באמצע. אבל השני הוא כבר לא יקדים שלום, והוא אין לו את הסגולה, ולכן יאמר עליכם השלום, כי לא יצא שם שמיים לבטלה. לכן בועז אומר לנערים, השם עמכם, והם עונים לו, יברכך השם, ובזה ניפרד לחיים וטובים ולשלום, ושיהיה לנו רק שמחות, לא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ושיהיה חג שמח לכל בית ישראל, וישם לך שלום והצלחה וברכה וכל טוב, חג שמח.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.